שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט של דה מרקר. אני סמי פרץ.
אני איתן אבריאל.
עוד יום של הפגנות אתמול, עוד אלימות ברחובות וחשש ממשי שהעסק הזה יוצא משליטה, וגם סימני שאלה לתפקוד הלקוי של המשטרה. זה לא רק האבטלה, לא רק הימין ושמאל, ולא רק כן ביבי או לא ביבי, ולא רק החום והלחות, אלא הרבה מאוד לחץ ודאגה וחרדות כלכליות ומגבלות חברתיות, ובכלל, בזמן הזה, יולי-אוגוסט, מיליוני ישראלים היו אמורים בכלל לנפוש ביוון ובאיטליה ובתאילנד, אבל הם תקועים כאן וזה רק מחריף את ציר הלחץ. אולי זאת הסיבה שהדיונים על פתיחת השמיים עולים מדרגה. משרד הבריאות מגבש מתווה שיאפשר לישראלים לטוס למדינות ירוקות ללא צורך בבידוד בחזרה משם. הדר קנה תעדכן על המתווה שמתגבש ממש ברגעים אלה.
אומרים לנו שוב ושוב שזה משבר של פעם במאה שנה, וכך מצדיקים צעדים חריגים ובלתי שגרתיים, כמו למשל התערבות של בנק ישראל בשוק אגרות החוב של חברות עסקיות. המשבר אכן חמור, ורואים את זה בסדרה של נתונים גם בשוק ההון, אבל זה מעורר שאלות לגבי האפקטיביות של ההתערבות הזו. בנק ישראל מתערב בשוק המתח, הוא מתערב בשוק האג"ח, והוא מתערב בשוק האג"ח הקונצרניות, והשלב הבא עשוי להיות התערבות בשוק המניות. האם אנחנו בדרך לשם? אסא ששון בילה אתמול בחברת כמה כלכלנים בכירים שדנו בדיוק בשאלה הזו, והוא יהיה כאן כדי לספר לנו מה הוא שמע.
המסעדנים בצרות צרורות מאז המשבר, זה לא חדש, אבל יש קבוצה אחת שדווקא יש לה עבודה, הרבה עבודה. 4,000 שליחי חברת משלוחי אמזון, וולט, טסים בכבישים כדי להביא אוכל לאנשים שתקועים בבית או סתם מתעצלים לצאת. אבל כמה מהם לא מרוצים מתנאי העסקה שלהם וממדיניות התגמול, וסיוון קלינגבל תספר מה מטריד אותם ובעיקר מה הם מתכוונים לעשות בעניין. אנחנו מתחילים. שלום להדר קנה.
שלום, סמי
ואיתן. שלום.
אז תשמעי, דיברנו על זה קודם, אני ואת, על הסיפור של ההפגנות והמחאה והאלימות והלחץ ברחובות, שכמובן קשור למשבר הקורונה, אבל גם פתאום נזכרנו שבדרך כלל בזמן הזה מיליוני ישראלים בכלל נופשים בחול, והעובדה שאנחנו לא יצאנו לחופש השנה אולי אפילו מחריפה עוד יותר את הלחץ ואת המתח. ישראל לא מצליחה להגיע למתווה, זה מה שמזכיר לי שבעצם ישראל לא מצליחה להגיע למתווה שיאפשר לנו לטוס, לחזור, לא להיכנס לבידודים כל כך ארוכים, ואני מבין שממש ממש ברגעים אלה גם המל"ל, גם משרד הבריאות יושבים, הם מנסים לגבש את מתווה החלומות שיאפשר סוף סוף לטוס.
אז כך, בשעה הזו נפגשים באמת נציגי משרד הבריאות עם נציגי המל"ל, הם מנסים להגיע לאיזשהו מתווה, שיפריד בין מדינות ירוקות לאדומות, כבר שמענו אותה, את שתי ההגדרות האלה. מדינות ירוקות, אפשר יהיה פשוט לנסוע עליהן ללא בדיקת קורונה, ללא כלום, ולחזור ללא בידוד. היום אנחנו מחויבים בבידוד של 14 יום. מדינות אדומות, שזה המדינות שבהן התחלואה יותר גבוהה, גם כן יהיה אפשר לנסוע עליהן, אבל זה יהיה כרוך בבדיקות קורונה, לא ברור בדיוק איך זה יקרה, הם רוצים לבדוק חלק מהנושאים, לא את כולם. אנחנו נראה יותר מאוחר איזה מתווה בדיוק הם יגיעו אליו.
אבל תגידי לי משהו אחר. זה מה שנוגע לאיך שאנחנו רואים את זה, ולאן אנחנו נאשר לאזרחי מדינת ישראל לנסוע. אבל במקרה לגמרי, לפנות בוקר הסתכלתי על נתוני התחלואה של ישראל ביחס לשאר העולם, ואת יודעת באיזה מקום אנחנו נמצאים במונחים של נדבקים חדשים מדי יום לנפש?
מקום לא טוב.
מקום ראשון. מקום ראשון.
מקום ראשון.
כן. זה קשה לראות עם הגרפים, עם כולם...
איתן, תסביר שמקום ראשון במקרה הזה זה לא טוב.
לא, בדיוק, זה לא טוב. זאת אומרת, למיליון איש עם ה-2,000 שהיו לנו בימים האחרונים, 2,000 למיליון שם אותנו בדבוקה אחת במקום הכי גרוע בעולם, יחד עם ברזיל וארצות הברית ועוד כמה מדינות, שדרך אגב, השלטון שם הוא קצת יותר פופוליסטי, זה כנראה קשור אחד לשני, אבל אנחנו לא מדברים על זה. מה זה רלוונטי? מה אנחנו נעשה אם שאר המדינות בכלל לא ירצו לקבל אותנו?
נכון, היה באמת דיבור מאוד חזק לפני מעל חודש לפתוח את השמיים עם יוון וקפריסין וחלק מהמדינות באירופה, ואז באמת הבינו שהתחלואה פה עולה ועולה, והאיחוד האירופי הוציא רשמית הצהרה לא לכלול את ישראל במדינת הרשימות שמהם תאר את הכניסה. עכשיו, דבר אבל דינמי ומשתנה. הם מגדירים זה כמודל נושם, כלומר ברגע שאנחנו נצליח להוריד פה את התחלואה, אז הקריטריונים השתנו במדינות וזה גם יכול לקרות בהפרש של כמה ימים.
כן, השאלה גם איזה מין מנגנונים יהיו בשדה התעופה? בעצם כל מי שיגיע לשם יצטרך לעשות בדיקות על המקום, הצהרות, מה הפרקטיקה בעצם של הגעה לשדה תעופה במצב כזה?
זהו, אז יש מודל שמדבר באמת שיהיה ניתן לעשות בדיקה, שיהיה צריך לעשות בדיקה לפני הטיסה, ויהיה אפשר לעשות אותה או כמה ימים לפני זה, ואז לשעות במעין בידוד, כלומר לא להיפגש עם אנשים במידה ויצאת השלילית, או מודל באמת שיעשו את הבדיקות בתוך נתב"ג. זה מודל שמדברים עליו בעולם התעופה, זה לא מודל שמשרד הבריאות בכלל קיבל. היום גרוטו אמר באופן די מפורש, שהמתווה החדש לא, כנראה לא יהיה תלוי לבדיקות קורונה, בטח לא לבדיקות הירוקות, למדינות הירוקות, סליחה. נגעתם בנקודה מאוד נכונה, התחלואה פה עולה ועולה, איך באמת, למה שמדינות ירצו לייבא את הקורונה הישראלית? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שהישראלים כבר חנוקים ורוצים לצאת.
העניין הוא שאתמול דיבר הפרויקטור החדש של הקורונה, פרופסור רוני גמזו, ואמר שעד שהוא יקים את מערך הבדיקות והחקירות ועד שכל הטיפול גם של הצבא, כל הלוגיסטיקה של הצבא תעמוד לרשותו ונראה תוצאות, יחלפו 3-4 שבועות. זה אומר שאת אוגוסט מפספסים, אז בעצם כל מה שקשור בפתיחת שדה התעופה כבר בעצם רלוונטי לספטמבר ואילך?
כן, או סוף אוגוסט כזה, דיברו, היום כבר התחילו לצאת שמועות על אמצע אוגוסט, אבל אני די בטוחה שזה לא יקרה באמצע אוגוסט, זה ידחה לסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, אז תשכח שאחרי אוגוסט, נכון, יכול להיות שנפספס אותו, אבל אז מתחיל החגים, זה עוד מועד שהרבה ישראלים רוצים לטוס ולצאת מכאן.
תגידי, יש בדיונים האלה, כמובן שצריך לחדש את ענף התעופה, זה דבר מאוד חיוני לכלכלה, והרבה מאוד פרנסה של הרבה מאוד אנשים, אבל בדיונים האלה עולה גם השאלה של האם זה לא מסוכן מדי לעשות פה סיר לחץ כזה של אין יוצא ואין בא במשך כל כך הרבה חודשים?
תראה, יש פה את ההפגנות כל יום, כפי שציינת קודם. אני בטוחה שזה משהו שראש הממשלה ככה לא מרוצה ממנו. אולי
הוא היה שמח לסדר למפגיני בלפור נסיעה לאיזה נפשון.
הנה, אני בדיוק, אני מביא עכשיו איזשהו רעיון יצירתי. הרי נגיד בנק ישראל שהביע איזשהו התנגדות לתוכנית של לחלק 750 שקל לכל גולגולת בישראל, הציע מודל של ואוצ'רים. כך שיהיה חייבים להוציא את הכסף ולא להשאיר אותו בחשבון הבנק. אז אולי באמת נתניהו יחלק ואוצ'רים לנסיעות לחול, ויעשה את זה בעיקר לתושבי ירושלים ולצעירים. וככה יכול להיות שהוא יבטיח שהמחאות מול הבית שלו יצטמצמו במידה מסוימת.
או ואוצ'רים לבתי מלון בישראל, אבל ללא כיסאות כתר, כדי שלא יוכלו להשליך זה בזה את הכיסאות. מתי ההחלטה הסופית, ידר?
היא צריכה להגיע היום במהלך היום, גרוטו הבטיח שהם ייצאו עם מתווה עוד היום, זה שהוא הבטיח לא אומר שזה יקרה, אבל אנחנו מחזיקים אצבעות שזה יקרה היום. סתם כדי לסבר את האוזן, הסתכלתי כמה טסו קיץ שעבר, אז כל שנת 2019 יצאו מכאן מעל 9 מיליון ישראלים, ובקיץ טסו 2.4 מיליון ישראלים, אז כן, יש פה סדרה אחת.
ועכשיו המספרים של המחצית הראשונה, אפס, או בודדים?
לא אפס, אבל...
לא, בודדים, סדר גודל של אלפי אנשים בחודש, ממש מספרים נמוכים.
מאות בחודש, ואולי מגיע לאלפים ככה בכללי.
הדר, שאלה אחרונה, צריך גם, בנוסף לכל הדברים האלה, גם חברת תעופה שתטיס אותך, אל על מושבתת, ארקיע מקורקעת, יש את ישראל, אבל...
ישראל מאוד רוצים לטוס, אבל הם יכולים לטוס ליד קרובים יחסית.
יש להם 2.5 מטוסים שמתאימים לטיסות מהסוג הזה.
נכון, אבל...
איך בפועל, במידה ובאמת יהיה פה איזושהי פתיחה הדרגתית של השמיים, ורק מדינה אדומה לאדומה או ירוקה לירוקה, בסדר, יבחרו איזה מודל שרוצים. יש את מי שיטיס אותך? אותנו, ואם כן, באיזה מחיר?
כן, יש את מי שיטיס אותנו. החברות התעופה הזרות גם כן מאוד רוצות, חלקן פועלות כבר עכשיו, ויזר, דיברתם קודם על יונייטד, שוב, תלוי מאיזה יעדים, אבל חברות התעופה הזרות מאוד רוצות לטוס, להתחיל להטיס את הישראלים. הן מחכות ויושבות, הן מחכות להחלטה בדיוק כמו החברות התעופה הישראליות. ומה הייתה השאלה שלך השנייה?
המחיר, ככל שנתת מבט לדברים האלה בימים האחרונים, אם בכל זאת נניח שאפשר לנסוע איזשהו יעד לא רחוק מדי?
גם פה זה עניין של צבי ביקוש, אני מניחה שבהתחלה המחירים לא יהיו כאלה גבוהים, הם פשוט ירצו למלא מטוסים, להתחיל לטוס ולהפעיל את המטוסים. אנחנו נראה רק בהמשך אם המחירים מאוד יעלו ופתאום, אתה יודע, יקפצו לנו אחרי כל רפורמת השמיים הפתוחים שמאוד הורידו את המחירים, אני לא בטוחה שזה נשאר עם מחירים נמוכים, אבל מה שצפוי לעלות מאוד זה מחירי ביטוחי הנסיעות. ואת זה אנחנו נראה לאיזה מימדים זה יגיע. אבל מה שבטוח, הדברים הולכים להשתנות.
יפה, הדר קנה, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מעין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
דמרקר.com, עובדים רק בשבילך. בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
אז אנחנו מתריעים פה פעם אחר פעם ומזהירים מפני הנוהל של בנק ישראל עם כספי המדינה כמובן, להתערב באופן אגרסיבי בשווקים. הוא עושה את זה למעשה כבר 10 שנים בשוק המתח. הוא החל לעשות את זה במשבר הקורונה כבר מתחילתו ברכישה של אגרות חוב ממשלתיות, ומזה כחודש ימים בערך גם רכישה של אגרות חוב קונצרניות, אגרות נכון. של חברות החזקה וטייקונים ונדלן ותשתיות ובנק וכן הלאה. ואתמול התקיים דיון רב משתתפים של כלכלנים ואנשים אחרים גם משוק ההון על הדברים האלה, כולל השאלה של הסיכון של להתרגל או להתמכר לכסף הממשלתי על זה. מה שמעת שמה?
אז זהו, באמת האירוע, הפאנל, הזום, כן, כאילו תחשבו שנפגשנו אבל לא, זה היה בזום, היה באוניברסיטת תל אביב בפקולטה לניהול ויחד עם הפקולטה למשפטים, ולמעשה משנה לנגיד בנק ישראל אנדרו אביר מסביר את תפיסת עולמו. אז בפעם הראשונה הוא אמר שהם התערבו באמת בשוק האג"ח הקונצרני מתוך מטרה לייצר נזילות לחברות שהם מרמה של A מינוס, כלומר קבעו קריטריונים, הם לא בוחרים את החברות, כל חברה שנכנסת לקריטריון שלה הם קונים את האג"חים שלה ולמעשה מורידים ככה את הריבית ומייצרים נזילות לשוק. הם ראו את עיקר ההתערבות שלהם דווקא בשוק האג"ח הממשלתי. שם הם קנו קרוב ל-24 מיליארד שקל בערך, שזה התערבות משמעותית. ושוב, הטענה שלהם זה התערבות כדי לייצר נזילות, כשהמטרה שלהם היא לאפשר לחברות לצלוח את המשבר, עד שימצא פתרון בריאותי. כלומר, מבחינתם ההתערבות שלהם היא זמנית בלבד, והיא כדי לגשר ולהקל על התקופה המאוד מאוד קשה שכל החברות נמצאות.
אבל אסה, אנחנו יודעים שבמקביל המדינה מפעילה הרבה מאוד כלים של מתן הלוואות בערבות מדינה, והיא עושה את זה דרך הבנקים, והשאלה היא, מה, זה לא מספיק כדי לפתור את העניין הזה? צריך גם לרכוש את אגרות החוב שלהם?
לטענתם לא. הם למעשה, בוא נלך טיפה אחורנית, הפחד הגדול שלהם היה שמה שקרה בחודש מרץ בקרנות הנאמנות, פדיונות של 42 מיליארד שקל, יתגלגל גם לקרנות הפנסיה ולקופות הגמל. זה היה הטראומה שלהם מ-2008, למעשה מהמשבר הקודם, שפשוט היה ריסוק כללי, ואת אומר, הנה, אתה עובר ממשבר בריאותי למשבר פיננסי. ואת זה הם רצו למנוע, ולכן הם התערבו בשוק. כלומר, כל ההתערבות הייתה למנוע יציאת כספים מחיסכון ארוך הטווח. ולכן הם סיפקו את הנזילות הזאת לגופים המוסדיים, ולמעשה אמרו להם, אל תדאגו, אנחנו נקנה מכם את האג"חים, הן הממשלתי והן הקונצרני, אתם תשמרו על הכסף, תנהלו אותו נכון, וזהו.
אבל אסה, יש שאלה מרכזית אחת, אני שוב מנסה לנסח אותה, אולי טיפה אחרת. מרגע שהשווקים מתמכרים לזרם קבוע של רכישות ממשלתיות, בכספים שהם מודפסים למעשה לכל דבר ועניין, איך מפסיקים את הדבר הזה? זאת אומרת, איך מגיעים למצב שאתה לעולם לא יכול להפסיק לרכוש את ניירות הערך הללו, מכיוון שאתה יודע שאם תפסיק לרכוש, אז אתה תביא בעצמך את המשבר.
אז זהו, זה בדיוק הבעיה הגדולה, וכרגע בנק ישראל לא מתמודד עם זה. הוא לא נותן תשובה לאיך מתמכרים מהכסף הקל, ובו אנחנו כבר נמצאים קרוב לעשור בריבית אפסית, וכולם התרגלו להרחבה כמותית, והרחבה Q1 וQ2 וQ5 וכן הלאה, ובאמת מאוד מאוד קשה לצאת מההתמכרות לכסף הזול.
אז השאלה הבאה, ואתה שואל אותה בעצמך, והיא נשאלה אל אנדרו אביר, האם ומתי הם יעשו את הצעד הנוסף שנעשה בכמה קומץ מדינות בעולם, ויתחילו לקנות גם מניות? הרי אם כבר הגעת למצב שאתה קונה את אגרות החוב של החברות הגדולות, אולי תתחיל לקנות גם את המניות של חברות של אותן חברות, שוב כדי לוודא שלא יקרה מפולת ולא נקבל משבר פיננסי.
אז זהו, אז פה באמת, כששאלנו את זה, זה היה כאילו לזרוק גפרור לתוך חבית נפט. הם מאוד מאוד לא אהבו את השאלה. הם גם סרבו לענות. בנק ישראל שתק.
אבל הוא לא אמר אף פעם לא.
זהו, הוא לא אמר אף פעם לא. הוא שתק.
תראה, יש פה באמת משבר שהרבה מאוד פרדיגמות נשברות בזו אחר זו. ממשלה שמעניקה הלוואות עתק, שפורצת תקציבים, שמגדילה הוצאות חברתיות, שמעריכה דמי אבטלה, שנותנת כסף מענקים לאזרחים, ובנק ישראל כמובן שנכנס לרכישות של אגרות חוב קונצרניות. זה נשמע שבאמת אין פה קווים אדומים. כלומר, הדבר הבא, מה, התערבות בשוק המניות?
לגמרי, לגמרי, הם גם אמרו את זה. גם אנדרו אביר אמר, אמרו, תקשיבו, זה משבר שקורה פעם במאה שנה, ולכן משתמשים פה בכלים של פעם במאה שנה, ואין כלום. מה שצריך, אנחנו נשתמש. למעשה, אני חושב שזה גם סוג של העברת מסר לשוק, תהיו רגועים, אנחנו נפעל. איפה כן ראינו נקודה שכאילו סימנה לי שבכל זאת יש קווים אדומים, וזה איתן מה שאתה דיברת מקודם בהתערבות בשוק המתח. בוא נזכר מה היה במרץ. במרץ הדולר התחזק, השקל הגיע כמעט ל-3.70, כי היה למעשה מחנק אשראי שנבע מהמוסדים בגלל משחק בנגזרים, הם היו חייבים...
כן, אבל זה היה טכני שחולות. ונקודתי, הם היו צריכים למכור נכסים, ונקודתי, הנכסים היו בדולרים, ונקודתי. יש שם נכון. איזה עניין, לא היה להם את הדולרים בנקודת זמן הזו, בדרך שהם בחרו לעשות את זה, זה עבר, ישראל, זה מאחורינו.
ולקח לבנק ישראל קרוב לשבוע להתערב. עד שבנק ישראל לא התערב, הסיפור לא נסגר. וכשתהינו בנקודה הזאת, אם בנק ישראל התערב עוד פעם בשוק המתח, אז גם פה הוא לא אמר לא, אבל התשובה שלו הייתה שאני מצפה מהמוסדים שהם למדו את הלקח. כלומר, בהחלט הוא מסמן בדרכו הדיפלומטית והאלגנטית, שלא בטוח שהם ימהרו להתערב אם יקרה עוד פעם אירוע כזה. אז לכן, בהחלט צריך לקחת את זה עם קורטוב של מלח חיים וכמה, אבל ללא ספק הם רואים במשבר, בנק ישראל רואה במשבר הזה כמשבר של פעם במאה שנה, ולכן אין פה גבולות.
אבל תאמר לי, בינתיים בשוק המתח הכל התחלף, והשקל שוב משייט לו ברמות של פחות מ3.5 שקלים לדולר.
3.40 בוא נאמר, אתה יודע, הוא בא למטה למטה.
נכון, רמות שבעבר בנק ישראל עשה בדיוק הפוך, הוא הלך ורכש דולרים בניסיון להחליש את השקל, גם על רקע קריאות של יצואנים ושל תעשיינים שחייבים לעזור להם דרך דולר יותר חזק או שקל יותר חלש. האם הוא ממשיך לקנות דולרים בימים אלה ולא כך מספר על זה? ושתיים, איך זה להערכתך שאנחנו פתאום לא שומעים את התעשיינים ואת היצואנים צועקים בדרך כלל?
אני חושב שכרגע לתעשיינים וליצואנים יש צרות הרבה הרבה יותר גדולות מאשר שקל דולר. הרבה הרבה יותר גדולות. הם מתמודדים עם עסקים שנסגרים, הם מתמודדים עם קווי ייצור שנסגרים, הם מתמודדים עם שווקים שהתעדו להם, מתמודדים עם פיטורי עובדים. שקל דולר הופך להיות באמת הצרה הכי קטנה, ולכן זה גם לא ממש מעניין אותם בתוך כל הבליל צרות. בנק ישראל כרגע לא ממש פעיל בשוק המתח, כי שוב, אנחנו רואים שאין פה לא דרמות, לא לפה ולא לשם, וגם אין צעקות מהצד השני באמת של התעשיינים, מה שמוריד ממנו לא מעט לחץ. ולכן הוא כרגע יפעל איך פעם אמרו, בזמן ובמקום המתאים.
כן, אני רוצה רק להבין, אתה יודע, אנדרו אביר, או נקרא לו אביר השווקים, מסמן פה הרבה מאוד שווקים שבהם, כן, שאין לו קווים אדומים, אבל השאלה אם הוא מצליח גם לשמור על איזשהו תחכום כזה של לא לתת לשחקנים את התחושה, שהוא יהיה פה בכל מצב, בכל מקרה ובכל סיטואציה, כי אז זה ההתערבות הזו הופכת להיות באמת למשהו שאתה גם מתמכר אליו, גם צופה אותו, ואז זה גם משפיע על ההתנהגות שלך בתור שחקן.
בכל השווקים השחקנים משחקים מול הבנקים המרכזיים, הם מנסים ללחוץ עליהם לטובת, למימוש הציפיות שלהם. אנחנו רואים את זה חזק מאוד בארצות הברית, ששם פאוול בהחלט פעם אחר פעם מוצא את עצמו מתכופף בפני השווקים. אצלנו מטבע הדברים כרגע עוד, איך נקרא לזה, למילה של בנק ישראל יש עוד את הכוח שלה ואת העוצמה שלה, והיא כרגע מרגיעה את השווקים, ובאמת ראינו שבהתערבויות שהוא עשה, הוא גם הצליח יחסית בסכומים, אי אפשר לקרוא להתערבויות בסכומים של 30 ו-40 מיליארד שקל, סכום קטן, אבל בטח יחסית למשבר הדרמטי הזה, זה לא סכומי עתק כמו שראינו במקומות אחרים, אבל הוא בהחלט הצליח לצייר איזשהו רוגע ושקט שיש פה מישהו על מסביב להגה הכלכלי. יפה. אבל, ופה בא אבל ענק, הוא ינסו אותו בכל נקודת זמן, כי פה למעשה בתנודתיות האלה ובהתערבויות האלה נפערים הפערים שמאפשרים לקבוצות קטנות מאוד להתעשר על חשבון המדינה.
פעמיים, גם בהצלחה של, בוא נגיד, תזמון הקניות והרכישות בהתאם להערכות של מתי בנק ישראל יהיה הקונה בצד השני, אבל יש עוד אנשים שמתעשרים, ואנדרו אביר בעצמו אומר את זה, שהרכישות שלו הביאו להנפקות, והם הביאו לירידה של עלות גיוס ההון של החברות הגדולות, אבל מי ששומע אותנו צריך להבין את הדברים האלה בצורה חד משמעית. זאת אומרת, מרגע שחברה יכולה להוריד את עלות ההון שלה, את עלות גיוס ההון שלה, אז היא מרוויחה יותר כסף. הכסף הזה מועבר כרווחים, כדיבידנד או כשכר לבעלי השליטה בחברה, ובסופו של דבר זה נוחת בכיס של בעל הבית. זאת אומרת, הכסף הזה שבנק ישראל מדפיס בחלקו, מגיע בתמסורת לא מורכבת ודי ישירה לחשבון הבנק של האנשים הכי עשירים במדינת ישראל.
בדיוק. והבעיה היא שפה לא נעשו עוד צעדים כמו שנעשו במקומות אחרים בעולם, שבהם אומרים, קיבלתם מאיתנו סיוע, רכשנו את האג"חים שלכם, אז אחד, לא תוכלו לחלק דיבידנד, שתיים, לא תוכלו להגדיל שכר, שלוש, לא תוכלו למשוך לעצמכם מניות הטבה וכדומה. כלומר, כל מיני הגבלים שנעשו במקומות אחרים כהשלמה לסיוע הממשלתי, בין אם הוא ישיר ובין אם הוא עקיף, לא נעשו פה. ואני מאמין שאתה יודע, פה עכשיו בונים על טוב ליבם של כל מיני בעלי עסקים כאלה ואחרים. הייתי מציע מאוד לבנק ישראל ולקובע המדיניות לא לבנות על טוב ליבם של אנשים, כי בביזנס כמו בביזנס בסוף תדבר מבחינתם השורה התחתונה, ואם יתאפשר להם לייצר עוד גרם רווח, הם בהחלט יעשו את זה.
יפה. אסא ששון, תודה רבה לך.
בבקשה.
שלום לסיוון קלינגבייל.
שלום סמי, היי איתן.
שלום סיוון.
אז אנחנו רואים אותם בכבישים בלי סוף, שליחי וולט, אם זה אופניים ואם זה אופנועים וכולי, ואם לאנשים שנמצאים בבית הרבה משלוחי מזון, אבל את כותבת שהם לא מרוצים בתנאי העסקה שלהם, מדיניות התגמול, ובכלל, איך הם בדיוק מועסקים? הם עובדים של החברה, הם פרילנסרים, מה המעמד שלהם?
בוא נגיד שהכוכבים של המשבר הזה, של משבר הקורונה, היו הוולטרים, שגם הביאו לנו אוכל הביתה, וגם עשו אחלה כסף בתקופה הזאת, שאחרים איבדו את העבודה שלהם.
אז זו השאלה, הם באמת עשו אחלה כסף?
הם עשו אחלה כסף, עשו אחלה כסף. אבל מצד שני, בוא לא נעמוד ונמחל איזה כפיים. השליחים של וולט מוגדרים אמיתים. הם אינם עובדים של החברה, הם פרילנסרים, עצמאים שנותנים שירותים לחברה, והמשמעות
מוציאים חשבונית?
והמשמעות היא שגם אם הם מרוויחים 80 שקלים לשעה, מה שטוענת החברה שהם עושים בממוצע, או 75 כמו שהם טוענים, כל העלויות הן עליהם, ולכן ה-70 שקלים האלה יש לראות אותם, או ה-80 שקלים יש לראות אותם בעלות מעביד, עדיין יחסית בתקופה הזו זה שכר מאוד מאוד יפה, אבל מדובר באנשים שאין להם שום זכויות. שום זכויות, הם עצמאים, לכן הם נדרים הזכויות הסוציאליות שיש לסחירים, לכן החברה יכולה ברגע אחד להחליט שהיא לא רוצה להעסיק אותם יותר, כי הם דיברו, כי הם העיזו למחות על זה שהחברה עכשיו עשתה שינוי בתעריפים, פשוט הודיעו להם ששינו את התעריפים.
מצד שני, סיוון, אולי זה עבודה של אנשים צעירים שרוצים לחסוך כסף, 6 חודשים, 8 חודשים, לנסוע לחול, ולא לפתח קריירה של עשרות שנים עם כל ההטבות הסוציאליות שנלוות לסוג כזה של עיסוק.
את המשפט הזה אמרנו תמיד על המלצרים, ואני חתומה על כתבה בסוף 2019, שהכותרת שלה היא קופת הטיפים התייבשה, אז שהפכה להיות אחת הכתבות הנקראות בדמרקר ב-2019, שהביעה את קולם ומחאתם של המלצרים, שבעקבות פסיקת הטיפים, פתאום כל השכר שהם מקבלים כטיפים, כל הטיפים שלהם נחשבו כשכר, והם היו צריכים לשלם עליו הוצאות סוציאליות, עלויות סוציאליות, ובעצם ירדה להם ההכנסה נטו ביד, ואיך זה פגע בהם, זה פגע במלצרים. אתם יודעים מה? הפסיקה הזאת הצילה את המלצרים. תחשבו מה היה קורה במשבר הקורונה, אם לא הייתה את פסיקת הטיפים, אם המלצרים לא היו מקבלים את דמי הבטלה, שגם ככה בגיל שלהם הם מצומקים, לפי ההכנסה הגבוהה שלהם, ולפי התלוש המגוחך שהוציאו להם המסעדות.
יפה, אז
הוולטרים הרוויחו מהמשבר של הקורונה, אבל תתארו לעצמכם, עכשיו משבר דומה למה שקרה למסעדות, שקורה לוולטרים, הם לא מקבלים שום דבר.
אבל עכשיו הטענה היא של מי? של מספר מצומצם של עובדים, או שיש פה איזו התאגדות של עובדים שרוצים לבוא ולהסדיר את עניינם?
צריך לומר ביושר שזו התאגדות של עדיין מאוד מאוד בחיסוליה. זה גל שני של התאגדות. ההתאגדות הקודמת שהייתה ניסיון התאגדות, בואו, זה ממש התחלה. הניסיון הקודם שהיה נלה הצליחה לפרק אותו, הוא לא הצליח כמו קרם אור וגידים, מעניין אם הם יצליחו עכשיו כן או לא. אבל אני רוצה לתת תשומת לבכם לעוד משהו, ולמה זה צריך להטריד את כולנו. מה שקורה זה שבגלל שהם לא שכירים, אין להם ביטוח. אנחנו עשינו על זה כתבה מאוד מאוד גדולה ונרחבת, שעוררה עדים וגלים, ובעקבותה זה יצא וולט והודיע...
והם עושים עבודה מסוכנת, זה מסוכן
הכל אבל זה מסוכן לא רק להם. זה מסוכן גם לך אם אתה נפגע
בוודאי, אבל שני דברים, סיוון. קודם כל, במה זה שונה מנהגים של אובר בכל העולם?
לסיים את המשפט הזה כדי לא לצאת עם דיבה, ולהגיד שבעקבות הפרסומים שלנו, וולט הודיע שהיא עושה להם, הקודמים, וולט הודיע שהיא עושה להם ביטוח, אבל הביטוח הזה תקף רק אם הם עושים בעצמם ביטוח עסקי. זה אומר שהבעיה נשארה, כי חלק גדול מהם לא עושים את הביטוח.
אוקיי, עכשיו, במה זה שונה מכל מה ששמענו מכל העולם, וקצת גם בארץ, לגבי נהגים של אובר? והנושא הזה נבדק במדינה אחר מדינה, וכמעט בכל מדינה שלקחה את העניין הזה ברצינות ושקלה אותו, היא הלכה ודרשה מאובר לשנות את ההסדר הזה, ולהפוך את הנהגים לעובדים, או לפחות לעובדים זמניים בדרך כזאת או אחרת.
זה מה שיפה, זה לא שונה.
ותסבירי לי איך בחוק הישראלי הדבר הזה בכלל הוא חוקי. זאת אומרת, מרגע שאדם עובד באופן קבוע יום יום אצל אותו מעסיק, בין אם זה הוכר או לא הוכר, למעשה לתפיסתי, ואני לא טוען שאני מומחה בדיני עבודה, אבל והיה ושליח כזה יגיע לבית משפט, השופט יפסוק שהוא דה פקטו שכיר.
זה בדיוק יפה. לוולט יש אחלה עורכי דין, והם הכניסו לתוך החוזים פסקה שאומרת, קוראים לזה במונח המקצועי, זה פסקת גדרון, שזה אומר שאם אתה תובע יחסי עובד מעסיק וטוען שלא היית עצמאי, אז אתה תקבל רק 60% ממה שהסתכרת עד עכשיו, וכל השאר החברה בעצם תשתמש בזה כדי לתת לך את הזכויות שהיו מגיעים לך אילו היית עובד. וצריך לומר את האמת, הסיבה שבתי הדין עדיין לא פסקו בנושא הזה, כי זה לא התגלגל עדיין לידיהם. אבל ביום שבו עובד של וולט שנפגע מתאונה חלילה וחס, ולא היה יכול לעבוד, ולא קיבל שום דבר בתקופה הזו, כי לא מגיע לו, כי הוא לא שכיר, יחליט ללכת לתבוע, הדבר הזה באמת יתגלגל לבתי המשפט, ואנחנו נצטרך לעמוד אחד על אחד על וולט, העורכי דין המאוד מאוד מוכשרים שלהם, האם החוזה המפותל שהם יצרו יצליח להחזיק או לא, ואם לשפוט לפי פסיקה של בית הדין שפרסמה אפרת נוימן לפני שבוע בדמרקר, בנושא מדריכת כושר שעברה כעבדה כפרילנסרית בחדר כושר, ובית המשפט קבע שהיא הייתה שכירה.
בוודאי.
ואני אזכיר לך מה שאתם בעצם שתכן יודעים, אנחנו בדמרקר עוסקים בנושא הזה של הפרילנסרים, והשאלה האם זה בסדר או לא בסדר, כשברור שהכלכלה הולכת לכיוון של הרבה הרבה יותר עובדים שמועסקים כפרילנס ולא מועסקים כשכירים, שוק העבודה צועד לשם בצעדי ענק, ואנחנו עוסקים המון 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 זמן כבר בבעייתיות של זה.
כן,
והנה
סיוון.
הגיע משבר הקורונה, ואנחנו ראינו הרבה מאוד אנשים שנמצאים בלי פתרון ובלי חל"ת ובלי כלום, כי הם היו פרילנסרים.
סיוון קלינבל, תודה רבה לך.
תודה לשניכם.
תודה, תודה. עד כאן פודקאסט האינטרסנטים להיום, יום רביעי. אנחנו נשוב מחר, יום חמישי, עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. להתראות.
להתראות.